אנחנו בתוך הפרק של תורה ותפילה. עומדים מול היחס בין תורה לתפילה. ראינו שרבי ירמיה ורבי זרע שלמדו תורה, רבי זרע עסק בתורה והגיע זמן תפילה, מנחה, ערבית, ורבי ירמיה היה מפציר שהגיע הזמן, צריך להפסיק את הלימוד, ורבי זרע העיר לו, אותם אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ראינו גם שהיו תנאים שלא היו מתפללים, רבי שמעון בר יוחאי לא היה מתפלל, כי לא היה. כתוב שמי שתורתו אומנותו פטור מתפילה, רבי יהודה הנשיא היה מתפלל פעם ב-30 יום, לעניין קריאת שמע, קריאת שמע זה מצווה דאורייתא, זה כבר שאלה אחרת, אם מותר לבטל. תפילה, אפשר לומר שזה מדרבנן לרוב הדעות, לרמב״ם תפילה אחת ביום מצווה דאורייתא, לרמב״ן בשעת צרה חלילה, אז התפילה היא דאורייתא, אבל בזמנים רגילים התקנה של התפילה היא מדרבנן. סדר התפילה, ברור לנו שזה מדרבנן, זה אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו את כל הסדר, אבל עצם החיוב להתפלל הוא לרמב״ם פעם אחת ביום, ואדם יכול לצאת ידי חובה אפילו בכמה מילים שהוא מבקש מריבונו של עולם, לאו דווקא בנוסח המקובל, ולדעת הרמב״ם בשעת צרה, שאז צריך לכנס את כל ישראל ולהתפלל על הצרה שלא לא תקור. אז למדנו בכל אופן אחד מהכללים, שיש אנשים שמותר להם לא להתפלל. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי לא עשה את זה משום שהוא חלק על דעת חכמים, שלפי דעתו מותר ללמוד תורה על חשבון תפילה, אלא לרבי שמעון בר יוחאי זה היה מוסכם שגם לדעת חכמים הוא פטור מתפילה. למה? תורתם אומנותם. צריך להבין אולי מהסיפור שהיה לרבי שמעון בר יוחאי במערה, שם כתוב שבזמן שהיו מתפללים, אז היו לובשים בגדים. כתוב שבזמן שלמדו תורה, הם מכסים את עצמם בחול, ולא לבשו בגדים, ורק לקראת התפילה, לבשו את הבגדים. והמטרה הייתה כזה שהבגדים, אם ילבשו את זה כל הזמן, הם ידעו שהם צריכים לשהות זמן ממושך, והבגדים עלולים להתבלות, לכן לא לבשו בגדים כל הזמן של לימוד התורה ורק בזמן התפילה. בכל אופן, משם רואים שרבי שמעון כן התפלל. אז איך הגמרא בשבת אומרת שרבי שמעון פטור מתפילה. אז יש מיישבים את הקושיה הזאת עם עוד הרבה קושיות, שזה היה לפני המערה ואחרי המערה. אחרי המערה הוא היה כבר במדרגה כל כך גבוהה שאז הוא היה פטור מתפילה. אבל בתוך המערה הוא היה עדיין זקוק לתפילה, הוא עדיין היה במדרגות של שאר התנאים, ששאר התנאים חייבים להתפלל. רק אחר כך נהיה בגדר של תורתו ואומנותו. בכל אופן, צריך להבין את הכלל הזה, למה תורתו ואומנותו היא פותרת מתפילה. אפשר היה להגיד שמי שלומד תורה פטור מתפילה, בגלל שהעוסק במצווה, פטור מהמצווה. כמו שהגמרא מביאה גם בנדרים וגם במקומות אחרים, הדין של פרוטה דרב יוסף. מכירים את זה? שרב יוסף אומר שמי שמצא אבדה, ומתעסק באבדה לשמור עליה, שהיא לא תלך לאיבוד, ובאותו זמן בא אני וביקש פרוטה, כיוון שעוסק במצווה, פטור מהמצווה, הרוויח את הפרוטה, הפרוטה הזאת הוא לא צריך לתת, לא צריך לתת את הצדקה. זה נקרא מושג בגמרא, פרוטה דרב יוסף. כלומר, שכל מי שעוסק במצווה, יש לו גם איזה צד של הנאה פרטית, שהוא לא צריך לתת צדקה באותו זמן, או שהוא פטור ממאמץ למצווה אחרת. ותורה זה הדבר היחיד שכתוב להפך, שמי שעוסק בתורה ויש לו מצווה והוא לא מקיים אותה, נוח לו שלא נברא מי שנברא. כי הוא מראה שהתורה היא תורה לא אמיתית, הוא לומד תורה והוא לא מקיים. אז בכל מצווה שבתורה, אם אדם עוסק במצווה, פטור ממצווה אחרת. אפילו אם אתה עוסק במצווה קלה, אתה פטור ממצווה חמורה. ברגע שאתה עוסק במצווה, אתה פטור ממצווה אחרת. תורה שהיא המצווה הגדולה ביותר, תלמוד תורה כנגד כולם, ודווקא אותה צריך לבטל בשביל כל מצווה ומצווה. כל מצווה שמזדמנת בזמן לימוד תורה, חייבים להפסיק, כן, בתנאי שהמצווה עלולה להתבטל. אם המצווה לא עלולה להתבטל, היא תעשה על ידי מישהו אחר, אז ודאי שממשיכים ללמוד תורה. אבל אם המצווה תעשה על ידי מישהו אחר, אז אם המצווה לא תעשה על ידי מישהו אחר, אז מפסיקים. כמו שראינו, למשל, שרבי אליעזר שחרר את העבד שלו, שזה עבירה על מצוות עשה, כדי שיהיה עוד אחד להשלים למניין. והגמרא אומרת, מצווה דציבור שנה. ואנחנו רואים שלפעמים אפילו מבטלים מצוות עשה, אבל אם היה שם מניין, ודאי שאסור היה לרבי אליעזר לעשות את זה. יש מניין בלעדיך, בשביל מה אתה צריך לשחרר עבד? למה אתה צריך לעבור על מצוות עשה? הוא הדין אצלנו, אם יש מניין לידינו, מקום שרוצים להתפלל וחסר עשירי למניין, ואני לומד ומבקשים אותי להשלים מניין, אם אין מישהו אחר שישלים מניין, אני חייב להפסיק ולהצטרף עליהם. יש מישהו אחר, אני יכול להגיד להם, יש כאן הרבה אנשים, רחוב, תבקשו ממישהו אחר, אני לא חייב לבטל תורה, אם יש עוד אדם אחר, לא מבטלים תורה. זאת אחת הסיבות שאנחנו אומרים שתלמידי ישיבה פטורים מללכת לצבא. למה? הכלל הזה, עוסק מצווה פטור מן המצווה. אבל אם המצווה לא יכולה לעשות על ידי אחרים, נניח שאין מספיק חיילים בארץ, צריכים חיילים שכל אחד נדרש. כל אחד שחסר, זה פוגע בביטחון הכללי של ישראל. לא שזה פוגע בהרגשה של אנשים שאומרים, מה אתם דואגים רק לעצמכם, ואנחנו נלחמים, צריך להתחלק בנטל. צבא זה לא נטל, ותורה זה לא נטל. תורה זה מצווה, וצבא זה מצווה. אז אם באמת יש מצב שאין מספיק חיילים, אז צריך לבטל תורה בשביל ללכת לצבא. יש מספיק חיילים, רק אומרים לנו שזה לא מוסרי, המוסר הגבוה ביותר זה ללמוד תורה. זה הנשמה של עם ישראל. אנחנו לא עושים כאן שום עוול. אם אנחנו לומדים תורה ואנחנו לא מתגייסים לצבא, או פטורים מתשלום מיסים, או פטורים מכל מיני עבודות ציבוריות, התורה היא לא פחות משום דבר, היא יותר מכל דבר. הצבא הוא מגן על הגוף, תורה מגינה על הנשמות, על הרוח המיוחדת של עם ישראל. לכן אנחנו אף פעם לא אומרים שבחור ישיבה לא צריך ללכת לצבא, כי הוא עוסק בתורה והוא פטור, אלא בגלל שהמצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, וכל מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, אסור לבטל תורה. יש מניין, לא יכולים להגיד לי, תבוא אתה להשלים מניין. יש מלצר במטבח או בחדר אוכל, ואפשר שהוא יתעכב כמה דקות, אז אומרים שהמלצר יעלה להשלים עניין, לא אני. התורה היא לא פחות מהחיים, התורה היא יותר מהחיים. זה כלל גדול. כן.
איך אפשר לדעת אם יש מספיק חיילים כאילו, יש כאלה שאומרים
שאלה טובה. שיש לנו פיקוח נפש שדוחה שבת. איך יודעים אם זה פיקוח נפש שבת? שואלים רופא, גם כאן צריך לשאול את מפקד של אקה. אם ההנהגה של הצבא, שיודעת את הצרכים של הביטחון, הם אומרים שאנחנו צריכים כעת חיילים לכל דבר. ואין לנו מספיק חיילים, אז חייבים להתגייס. אבל אם המפקד של אקה והמפקדים של אקה אומרים את זה, שיש לנו היום עודף חיילים, ולכן הם משחררים לא רק בחורי ישיבות, גם כל מיני טיפוסים מופרעים, משחררים אותם, לא רוצים לבזבז את הצבא עליהם. אם זה כך, אז בחור ישיבה הוא לא פחות. משחררים כל מיני סטודנטים בכל מיני מקצועות, משחררים אנשים עם בעיות, קצת בעיות של התנהגות, של בעיות גופניות, בעיות נפשיות. אם על זה משחררים, בחור ישיבה הוא פחות מזה? הוא לא פחות מזה. אז אם בחור לא לומד, הוא משתמש בישיבה כמחסה, הוא פושר. הוא צריך ללכת לצבא וצריך... אתה לא לומד תורה, אתה לא עושה את מה שמוטל עליך. למה אתה יושב כאן? זה רק להיות רשום בישיבה? אין לזה שום זכות, אין לזה הצדקה. אבל אדם שבאמת לומד תורה, והוא משמש מגן לרוח של עם ישראל, הרוח של עם ישראל היא לא פחות מהגוף של עם ישראל. עם ישראל קיים בכל הדורות, המשיך להתקיים בגלל האמונה שלו, בגלל התורה, בלי זה היינו נופלים. עמדנו בלחצים מאוד קשים. בלי אמונה בקדושת ארץ ישראל, יהודים היו עולים לארץ, היו נשארים בגלות. הייתה קמה מדינת ישראל? לעולם לא. מדינת ישראל לא קמה בגלל הציונות, בגלל האמונה של עם ישראל שהארץ הזאת היא קדושה וצריך לבוא אליה. יהודים באו הרבה הרבה לפני הציונות, במסירות נפש, במצבים מאוד קשים. בנו יהודה הלוי, כשהארץ הייתה מלאה בצלבנים, חתר לבוא לארץ, סיכן את החיים שלו וכנראה גם נהרג על זה. הרמב"ן הגיע לארץ ישראל, כשבכל ירושלים היו שני יהודים. הרמב"ן היה ראש ישיבה עצום, אולי בדור שלו הוא היה הגדול ביותר בעולם. וכאן לא היה שום ביטוי לתורה שלו. אף אחד לא ילמד, אין רב בלי תלמידים, זה סבל קשה מאוד. כן, מי יעביר את התורה לדורות הבאים? ובכל זאת, בשביל ארץ ישראל הוא הגיע לכאן. ועוד הרבה גדולים במשך כל הדורות עלו לארץ. אז בלי תורה אין מי שילמד שפיקוח נפש דוחה שבת, אין מי שילמד מה זה שבת, אין מי שילמד אם ספר תורה כשר או לא כשר. כל מה שמחזיק את עם ישראל זה התורה. אם לא יהיו תלמידי חכמים, זאת סכנה לעם ישראל יותר מאשר סכנה גופנית. סכנה גופנית, אף פעם לא ראינו שגויים הצליחו לחלות אפילו ארץ שלמה של יהודים. תמיד היו כמה שהצליחו להימלט, להתחבא, לעבור לארץ אחרת, אבל אם אין תורה, אין ישיבה, אין תלמידי חכמים שמלמדים, הקהילה הזאת הולכת לאיבוד. היא נחנקת. היא בלי נשמה. ראינו את זה ביהדות בולגריה, היום רואים את זה קצת ביהדות טורקיה, ברוך השם שקמה מדינה, ורואים תיקון לזה. יהדות בולגריה, כמעט לא היו שם תלמידי חכמים 150 שנה האחרונות. אם לא הייתה קמה מדינת ישראל ויהדות בולגריה עלתה לארץ, הם ריקים מתורה, לא יודעים כלום. בזמן שלנו, ברוך השם, בזכות שהם חזרו לארץ, יש הרבה חזרה לתורה. יהדות טורקיה הייתה מלאה בתלמידי חכמים. במאה השנים האחרונות, אולי 150 שנה, היא דלדלה מאוד מתלמידי חכמים. והיהודים שבאים מטורקיה היום, רובם, חוץ ממעטים, תמיד יש אחוז שנשארים סביב לבתי כנסת, אבל הרוב הם ריקים לגמרי, לא יודעים א' ב', עמי הארצות. זה עוד דור או שני דורות, היו הולכים לאיבוד. ברוסיה 70 שנה היה איסור על לימוד תורה, התבוללות עצומה. זוכר שלמדתי היסטוריה, אז בספר היסטוריה כתוב שם על כל מדינה ומדינה, והיה שם גם דין וחשבון על היהודים בכל מקום. אז המשפט סיכום על יהדות רוסיה, זה לפני 50 וכמה שנים, היה כתוב שם שיהדות רוסיה נידונה לשריפת נשמה וגוף קיים, שעוד מעט לא יישאר נשמה, כי אין שם תורה. אנחנו רואים כמה יהודים שבאו מרוסיה, והם מתבוללים, והם נשואים לגויים, גויות, כן, הכל שם מעורבב. ברוך השם, זה ממש ברגע הקריטי שזכו להשתחרר והם מתחילים לחזור לארץ, לחזור לתורה. אבל זה שאומרים לנו לפעמים שאלה מגינים על המדינה ואלה מגינים על העם, והתורה, תלמידי החכמים, זה כאילו לא צריך את זה. כל אחד יכול לפתוח ספרים, זה לא נכון, זה שקר, זה טעות גדולה. אחריות לתורה היא אחריות לנשמה של עם ישראל, שבלעדיה אין עם ישראל. זה... בכל זאת יש לנו מצבי ביניים כאלה שצריך כן לצאת לצבא, כן, כמו למשל החשמונאים. החשמונאים היו תלמידי חכמים, היו כהנים, והיו, הם יצאו למלחמה להגן על הארץ והקדישו את כל החיים שלהם לצבא ולביטחון, והיה צריך את זה. אנחנו מודים לשם על נס של חג חנוכה, וזה נעשה על ידי החשמונאים, לא על ידי אחרים. בכל הדורות כהנים לא עשו שום מלחמה, שום מבצעים צבאיים. כהנים היו יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגה, וקמת ועלית אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. אנחנו רואים שהכהנים היו אחראים על התורה. ובכל זאת, בזמן שלא הייתה ברירה, יצאו על ידי כהניך הקדושים. שעל ידם נעשו הניסים, והם היו לוחמים, אמיצים וגדולים, שברוך השם, על ידם השם עשה הניסים וניצחונות גדולים. אז הידיעה היא שתלמוד תורה לא פותר משום מצווה, אם אפשר שהמצווה תתקיים בלעדי הביטול הזה. אם אי אפשר שהמצווה תתקיים, אבל אם אפשר שהמצווה תתקיים, אז תלמוד תורה עומד במקומו. ובזה תלמוד תורה הוא פחות מכל המצוות, הוא יותר מכל המצוות. הוא פחות מכל המצוות, כי כל מי שעוסק במצווה, איזה מצווה שתהיה, כמו משיב אבדה, מצאתי אבדה וצריך לשמור על האבדה שלא תרכב. אז זה לוקח לי זמן לשים אותה בארון, בינתיים בא אני, ביקש ממני צדקה, אני פטור מהצדקה. בינתיים היה זמן של תפילה, אני פטור מהתפילה. פטור מקראת שמה, כי כעת התחלתי במצווה הזאת. אז פטור מכל מצווה שבתורה, חוץ מתלמוד תורה. בתלמוד תורה לא אומרים את זה. בתלמוד תורה, אני באמצע לימוד, באה מצווה אחרת, חייב להפסיק לקיים את המצווה. אני לא יכול להגיד, אני קם בבוקר, בשש בבוקר, אין לי זמן להניח תפילין, זה ביטול תורה, אין לי זמן להתפלל, אין לי זמן לקרוא קריאת שמע, אין לי זמן לברך ברכת המזון על האוכל, אני צריך ללמוד, אין דבר כזה. מי שיעשה דבר כזה הוא לא צדיק, הוא רשע, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי? תלמוד תורה לא פותר משום מצווה, בתנאי שהמצווה לא יכולה להתקיים אם אני לא אקיים אותה. אז מצווה שבגופו, והתשמה, תפילה, תפילין, לולב, תפילה, ברכת המזון, אין מישהו שיכול לברך במקומי. זה רק אני יכול לעשות. לכן אני חייב להפסיק מלימוד תורה. מצווה שלא בגופו, לתת צדקה לעניים, לעשות גמילות חסדים, ללוות מת בדרך, או הכנסת קלה להבדיל, או לרפא חולים, או להתעסק בכל מיני דברים אחרים. אז זה תלוי. אם יש רוקחים ומלווים ותומכים, שהם יעשו את זה. אני לומד תורה, אני לא מבטל. אין מישהו אחר, אני צריך. יש בהקדמה לספרד הצניעותה, חיים מוולוז'ין מספר על הגרא, הגאון מבינה. הוא כותב שהגאון היה מומחה בכל המקצועות, למד כל המקצועות שבחיים, כי הוא אמר שבכל מקצוע אפשר להשתמש לתורה. ובמיוחד העריך מאוד את המוזיקה. הוא אמר שבמוזיקה אפשר להגיע לרוח הקודש. כמו שהלוויים היו מבינים והגיעו להשגות גדולות מאוד והשפיעו על ישראל, היו נביאים שהיו שומעים את השירה של הלוויים והיו מגיעים לרוח הקודש. אבל יש מקצוע אחד שהוא לא למד אותו, ואביו לא נתן לו ללמוד אותו, להיות רוקח. למה? כי אם הוא ילמד להיות רוקח, אז הוא ודאי יכין תרופות שאף אחד לא יכול להכין כמוהו, ואז כל היום יבואו אליו חולים ולא ילמד תורה. אז אביו אמר לו, לא ללמוד להיות רוקח. שאז, אם הוא לא רוקח, אז הוא לא יבטל תורה, כי והוא לא יודע. אז זה, זה היה מקצוע אחד. מתמטיקה, אף אחד לא יבוא לשאול אותך על משולש או על, על זוויות במעגל. זה לא מעניין את אף אחד, זה לא פיקוח נפש. אתה לא תבטל תורה בשביל זה. גם אם אתה מבין בגיאוגרפיה ובכימיה ובכל מקצוע, זה לא, לא יגרום לביטול תורה. רפואה זה יגרום לביטול תורה. כן? כמו שהרמב״ם, בגלל שהיה רופא, אז נאלץ לבטל הרבה תורה, אבל לא הייתה לו ברירה. כן? המלך דרש את זה, וזה הפיקוח נפש של יהודים. אז הרמב״ם מתעסק המון ברפואה, לא ברצונו, בחוסר ברירה. כן. אז כאן השאלה, מה זה תורתם אומנותם? מי אלה ולמה מי שתורתו אומנותו פטור מתפילה? תורתם אומנותם. האומנות מיוסדת בחוכמה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף, בנחושת, זוכרים? ואני נתתי בלב בצלאל ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה לעשות בזהב, בכסף ובנחושת ובכל מלאכה. אין השם נתן חוכמה, רואים שאומנות צריכה חוכמה. להכין ציור יפה, או יצירה מוזיקלית, או בניין מפואר, או כל דבר משוכלל, צריך שיהיה לאדם איזה מין תדמית כזאת בתוך המוח שלו, מה הוא רוצה להכין, מה צריך להיות, לתכנן את זה, ורק אז אפשר שזה יצא לפועל. אם אין לו יכולת של מחשבה, כן, אם זה ציור מופלא, אם זה כל מעשה אומנות, כן, אדם צריך לראות את זה בדמיון שלו, אחרי שהוא מבין מה הוא רוצה, מה הוא חושב, ורק אחר כך אפשר להוציא את זה לפועל. הצייר, הצייר הטוב, הוא רואה את התמונה לפני שהוא צייר אותה. הכל נראה לו איך זה צריך להיות. אז הוא מבין שפה צריך להיות ממד של עומק, ופה יש ממד של יחס בין האדם לעצים והנוף והמבוגר והאיש והאישה, והמבט של האדם בעיניים, והמבנה של החותם והצורה של הלחיים. רואה את הכל ואחר כך הוא הולך לצייר. אז זה א', צריך לדעת שאומנות מצריכה חוכמה. כמו שהתורה אומרת, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אבל זה לא מספיק. אלא שצריכה אל השלמתה גם כן הרגל מעשי. ולא די בציור השכלי של הבנת האומנות להוציא אל הפועל המתגשם את הציור האומנותי. יכול להיות שיש צייר שיש לו חוש פנימי עמוק מאוד, חוכמה והשגה, אבל הידיים שלו הם ידיים שמאליות. כשהוא מצייר הוא לא מצליח. הידיים לא מצליחות. לא כל מהנדס יודע להיות בנאי. יכול להיות שיש מהנדס שתתנו לו לבנות, הוא יבנה בצורה לא טובה. כי הכישרון המעשי חסר לו. יש לו כישרון פנימי, רוחני, לא כישרון מעשי. סיפרו על איינשטיין, כל המוח המבריק שהיה לו, שהוא לא היה יודע למרוח פרוסה עם מרגרינה. אז הייתה איזה נערה שהוא שכר, שילם לה שהיא תכין לו את האוכל. הוא לא ידע את הדברים המינימליים, כן? עם כל הראש המיוחד שהיה לו. אבל דברים מעשיים הוא לא ידע לטפל בזה. כן? אז שני כישרונות נחוצים בשביל להוציא לפועל דברים אומנותיים. כן? כישרון שכלי, לראות בדמיון מה צריך להיות, איך זה צריך להיות מורכב, ואחר כך כישרון מעשי, איך להוציא את זה לפועל. צריך להיות המהנדס, האדריכל, הארכיטקט, וצריך להיות הבנאי, הטפסן, הפועל, שהוא יודע איך לעשות את העבודה ולהוציא את הכל לפועל. אמנם אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלמות ציורו, וכליו המעשים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו, עד שבמדרגה חזה אומנותה וגמיר, שבציוריו השכליים מיד יושלם גם כן בכל העניינים המעשים המתיילדים מהם. יש אנשים יוצאים מן הכלל שהשכל שלהם כל כך קשור לחוש המעשי, שמה שמתכננים, הם יודעים להוציא את זה לפעול בדיוק. זה היה האומנות, הכישרון המיוחד של בצלאל. שהוא היה יודע גם לתכנן את הדברים, והיה יודע גם לפעול את זה. ולכן התורה בפרשת ויקהל כותבת שהביאו כל כלי וכלי למשה רבנו, וכתוב, וירא את כל המלאכה כאשר ציווה השם את משה. משה רבנו ראה, השם הראה לו את המשכן כאשר הוראת בהר. השם הראה לו את המשכן איך זה צריך להיראות. וכשהוא ראה בפועל מה שעשו, זה בדיוק כמו שהשם הראה לו. קשה מאוד להבין את זה. איך אדם יכול להוציא לפועל מחשבה אלוקית, גם בשכל וגם בכושר מעשי בדיוק נמרץ כל כך. וזה הכישרון של בצלאל. בצלאל, השם נתן לו חוכמה מיוחדת, גם רוחנית וגם מעשית. הקשר בין החוכמה ובין התכונות המעשיות היה מאוד מאוד חזק. רוב האנשים, כאן נקודת התורפה שלהם. רוב האנשים, שאלו כל אחד, כל מי שלומד בישיבה, יודע כמה חשוב ללמוד תורה. אבל יש הרבה בטלנים, גם בישיבה. למה? כי הרצון שלהם לא מספיק חזק. הם מבינים שזה חשוב, מבינים שזה טוב, יודעים כמה מעלות טובות יש בלימוד התורה. אבל הרצון שלהם לא חזק. הם באים ללמוד, פתאום הוא צריך לאכול משהו. אחר כך הוא צריך לדבר עם זה. הוא נזכר לצלצל לזה. כל רגע הוא נזכר במשהו. כן? אז מה הסיבה? הרצון לא מספיק חזק. אלה שהשכל והרצון מחוברים ביחד, ויכולים להביא שהרצון יעשה מה שהשכל אומר. כל אחד יודע שכעס בחיק כסילים ינוח. הכעס הוא נזק גדול לאדם. רוב בני אדם שמכריסים אותם כועסים. אז מה קורה? הוא הרי הבין, הוא בעצמו אמר שהכעס לא טוב. אלא אין לו את היכולת לחבר בין השכל לרצון. זאת הייתה התכונה מיוחדת של בצלאל, שההבנה הייתה כל כך חזקה אצלו, שהשפיעה על הרצון, שיעשה בדיוק מה שהשכל אומר. ולכן זה הביא גם ליכולת מעשית, להוציא לפועל כל דבר. כל מה שהוא החליט עליו, הוא עושה את זה. זאת מתנה מיוחדת, מתנה מהשם, למי שיש לו את זה. אבל כמובן שאפשר להגיע לזה על ידי שאדם יתבונן טוב טוב בחשיבות של המטרה, וככל שהוא יבין את זה, זה יחדור לרצון. כמו שאדם מבין שלהכניס את היד לתוך תנור דולק זה מסוכן, הוא מבין את זה מצוין, לכן הוא גם לא יכניס את היד לתוך התנור. אם הוא היה מבין כמה שלימוד התורה הוא חשוב, לא היה מישהו שלא לומד. אלא הסיבה שהוא מתעצל בלימוד, כי גם ההבנה בחשיבות הלימוד היא לא שלמה לגמרי. היא שלמה קצת, אבל לא מספיק. כמו גם בכל הדברים האחרים שהזכרתי, מישהו שיודע שאסור לכעוס, אסור לגנוב, אסור לעשות מעשים מתוך לחץ ומתוך עצבנות, בלי לחשוב עליהם, ולמה בכל זאת הוא עושה את זה. כי זה לא מספיק ברור. הוא יודע שהכעס לא טוב, אבל הוא לא רואה את הכעס כמו אש, כמו סכנה. אבן עזרא שואל בעשרת הדברות, איך התורה אומרת לנו לא תחמוד? מה זה לא תחמוד? איך אפשר לעמוד? אני רואה אישה יפה, אני חומד אותה, מה אני יכול לעשות? זה הטבע של האדם. אומר אבן עזרא, האם אדם שגר בכפר, הוא יכול לחמוד את המלכה של המלך? הוא מבין שאין סיכוי. הוא מבין שבינו ובין המלכה, מרחקים כאלה עצומים, זה לא שייך. אם אדם היה מבין שמצווה של התורה זה יותר מהמרחק בין כפרי למלכה, הוא לא חושב על זה. זה לא בא בחשבון. התורה אסרה את זה, יש לי הר שמפריד ביני לבין אותה אישה. יש הר שמפריד בין רכוש של מישהו אחר. אני לא אגע ברכוש של מישהו אחר לא בגלל משטרה, ולא בגלל שלא יתפסו אותי ושאני לא אתבייש. האם המילה של הקדוש ברוך הוא בשבילי זה כמו הר, זה כמו עולם אחר. הרכוש של מישהו אחר בשבילי הוא בכוכב. הוא לא כאן, הוא לא על ידי. אישה של מישהו אחר. לכן התורה יכולה לצוות הלא תחמוד, כשתבין שהשם אוסר לך את זה, אתה יכול גם להוציא את זה מהמחשבה שלך. שאפילו למחשבה זה לא יחדור. כן, אז כליו המעשיים אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלמות ציורו. שהציור הפנימי יהיה כל כך שלם, וכליו המעשיים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו, עד שהם במדרגת חזה ומנותה וגמיר. הוא רק רואה את זה והוא כבר יודע לעשות את זה. כולם יודעים מי זה היה מוצרט. כן. מוצרט היה מוזיקאי מכונה, קומפוזיטור, ושמו יצא בכל העולם. הייתה כנסייה באיטליה, שהיה להם איזה יצירה מוזיקלית של שעתיים, שלוש, שהייתה מאוד מפורסמת בעולם הנוצרי. אבל הם שמרו בסוד, לא רצו לתת שאף אחד ידע על זה. מוצרט היה ילד בן 9, נכנס לכנסייה, שמע את היצירה, יצא החוצה, כתב את הכל. זכר כל התווים, הכל יצא בדיוק. כן? יש כוחות לפעמים של גאונים שיכולים לשמוע, לא לשכוח מילה, לא לשכוח דבר, פרט אחד. כן? אז יש מתנה כזאת. מה שהגמרא אומרת, חזה אומנותה וגמיר. יש מישהו שהוא רואה פעם אחת שיעבור ליד צורף בזהב, בתכשיטים, שיעבור ליד צייר, הוא רק יראה איך הצייר מצייר, הוא חוזר הביתה, אותו ציור הוא יכול לעשות. יכול לצרוף בכסף, תכשיטים, להכין הכל, בדיוק כמו בעל האומנות. וזה מתנה מיוחדת. שבציוריו השכליים, מיד יושלם גם כן בכל העניינים המעשיים המתיילדים מהם. הוא יכול כל פרט מעשי להוציא את זה לפועל כמו המקור. והנה התורה צריכה שתביא לידי מעשה. ויסוד המעשה הטוב והעבודה האלוהית הוא לגשם בפועל ובחיים את ציורי הצדק והיושר האלוהיים היותר רמים וקדושים. תפקיד של התורה, התורה לא נקראת חוכמה, תורה לא לומדים כדי להיות פלפלנים וחכמים, והתורה מלשון הוראה, לדעת איך לחיות חיים של צדק ויושר וטוב, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז התורה נותנת לנו הוראות מעשיות, איך לשמור שבת. אז היא נותנת את כל האבות, את כל התולדות, ונותנת לנו הוראות לחכמים, איך ליצור סייגים לתורה, והיא מלמדת אותנו מה כשר ומה אסור ומה גזל ומה מותר, מה כי תבוא בחרם רעיך וכתבת ענבים כנפשך סובעיך ואל כליך לא תיתן, מותר לך לאכול בתנאי שלא תיקח לכלים שלך, לא לקחת הביתה. אז אם בעל הבית לא נותן, בעל הבית הוא גזלן. הפועל לוקח יותר ממה שיתירו לו, הוא גזלן. אז התורה היא יודעת בצורה מאוד מדויקת איך להדריך את האדם להיות טוב וישר על פי רצון השם. להוציא לפועל את הצדק והיושר בתכלית השלמות. זה התפקיד של התורה. לכן נקרא תורה לשון הוראה, היא מדריכה. פסוק בישעיה, פסוק חריג, שם כתוב, אני השם מדריכך בדרך לאוהים. השם הוא מדריך. מה זה מדריך? מי שהולך איתך בדרך אומר לך, כאן פונים ימינה, כאן פונים שמאלה. לא רק נותן לך מרחוק את הציור, תלך לעיר הזאת ושם תשיג את מה שאתה צריך, אלא הולך איתך בדרך, וכך יש תיאור של מתן תורה על ידי השם לישראל, שהשם מדריך בדרך לאוהל. בדרך כלל כתוב שהשם הוא חכם, גיבור, אבל שהשם מדריך, זה מישהו שמלבה אותנו צעד צעד. וזה בעצם העניין של התורה. לא רק לקבל רושם כללי, להיות עם לב טוב, כמו שיש אנשים אומרים, העיקר זה הלב. נכון, העיקר זה הלב, אבל גם צריך לדעת איך להוציא את זה לפועל. צריך לדעת במעשה יום-יום. כשאתה אוכל, איך אתה מברך לפני, אחרי, איך אתה מביא את יראת השמיים לכל מעשה. כמו שכותב הרמב״ם בשמונה פרקים, החוכמה הגדולה של חכמים, שבאה לידי ביטוי במאמר הקצר, שאומר שראוי לכתוב עליו ספרים שלמים, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. איך לעשות שאדם אוכל לשם שמיים, ישן לשם שמיים, מתלבש לשם שמיים, נועל נעליים לשם שמיים, כל צעד שלו זה תורה. תוכלו לראות תלמידי חכמים גדולים מאוד, אתם תראו שכל מעשה, הם היו פונים מהצד הזה, מהצד הזה, תבדקו, יש לזה מקור תורני. זוכר כשנכנסתי לישיבת מרכז הרב, אמר לי הרב בנימין אייזנר, תסתכל כל הזמן על הרב צבי יהודה. אין משהו שהוא עושה שזה לא תורה. אין? איך שהוא קורא עיתון, איך שהוא, לאיזה חנות הוא הולך לקנות, מה הוא מדבר עם, עם אחד, עם, כשהוא רוקד בשמחת תורה, איזה רגל קודם, איזה רגל אחרת, כשהוא הולך בדרך, מתי הוא פוסע לצד ימין, מתי הוא פוסע לצד שמאל. יש שתי כניסות לישיבה, מאיזה כניסה הוא נכנס. הכל מדויק, הכל מחושב. כל דבר בדבר. אני זוכר שפעם הגיעה מונית שהביאו לרב להחזיר אותו הביתה מהישיבה. אז הרב יוסי בדיח אמר לו, הרב צריך לרדת. המונית הגיעה. הוא אמר לו, אני לא יורד. תגיד שאני יורד? המילה ירידה אני לא משתמש בה. אז הוא אמר לו, אז מה אני אגיד? הוא אמר, אני הולך למטה. נסע ברכב, והרכב היה צריך לנסוע אחורה. אז הוא אמר לנהג לסגת. הרב אמר לו, אנחנו לא הולכים, אנחנו לא נסוגים. אנחנו מתקדמים אחורה. לראות כל דבר. כהתקדמות וכעשייה, אין לנו ירידה. אין ירידה ואין נפילה. כן? אז זה להכניס את התורה לתוך החיים. שהחיים יהיו מלאים תורה. כדי להוציא על הפועל המוגשם את הנטיות המוסריות העליונות, מוכשרת היא התפילה ההרגשית, שמוציאה אל הפועל את הרגש, שהוא קרוב אל המעשה יותר מהשכל המופשט. כדי שנוכל לו לעמול, כן? כשאדם צריך לעשות איזה מצווה, והמצווה הזאת צריכה הרבה עמל, הרבה מאמץ, אתה יכול להגיד עד כאן, זהו, כבר אין לי כוח, אני פטור, אני לא צריך, לא צריך עד כדי כך. מי נותן לו את הכוח להמשיך ולא לוותר? להמשיך במאמץ עד הסוף, הרגש. כשאדם יודע שילד שלו נמצא מאחרי קיר, נפלה חלילה מפולת, והילד נמצא מתחת למפולת. אם זה יהיה מישהו אחר, אז האדם אומר, התעייפתי, מספיק, שיביאו פועל אחר. אבא לא יגיד דבר כזה. הילד שלו נמצא למטה, הוא לא יוותר. גם אם כל הפועלים יגידו לו, כעת אנחנו עושים את העבודה, אתה יכול ללכת לנוח. לא, הוא יעמוד שם. הוא לא יוותר לראות את הילד שלו. מי נותן לו את הכוח לזה? הרגש. אז לצד המעשי, ליכולת של מאמץ בלי סוף, זה הרגש. כשיש רגש חזק, זה עוזר ליכולת התאמצות וביצוע. איפה אנחנו מקבלים את הכוחות של הרגש? התפילה. זה התפקיד של התפילה. התורה זה הדרכה מה לעשות, איך לעשות, אבל בשעת מעשה של רגש חזק לדבר הזה, זה מתנה של התפילה. מוכשרת היא התפילה הרגשית שמוציאה אל הפועל את הרגש שהוא קרוב אל המעשה יותר מהשכל המופשט. על ידי כוח התפילה מתרכך הלב להיות האדם מוכן בפועל למעשה הצדק הנלמדים ממנו בתלמוד תורה. מה שהוא למד על ידי התורה, היכולת להוציא את זה, זה על ידי התפילה. ועל פיה הוא נעשה אומן לצדק. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. אדם ידע להתאפק לא לפתוח את הפה לדברים מיותרים. לא לשון הרע, לא כעס, לא מילים לא נקיות, זהירות במילים שלו. אך רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כל כך הייתה גדולה עליהם ההשפעה הרוחנית של התורה. כל כך היו מוכשרים להיות נפעלים מתלמודם לכל טוב ונעלה, עד שלא הוצרכו לאמצעי של אילוי רגשותיהם על ידי התפילה. כי תורתם בעצמם הספיקה להרשים את ציוריהם הרוחנים עמוק על כליהם המעשיים, כעניין חזה, אמנותה וגמיר, על ידי הראייה לבדה, כדרך המופלא שבמצוינים בכישרון האומנותי, כבצלל, שעל ידי רוח אלוקים שמילאו, כבר היה בידו להוציא אל הפועל את כל האומנויות המעשיות, ולא היה צריך לאמצעים הניסיונים. על כן הם בעוסקם בתורה היו פטורים מן התפילה, מפני שתורתם מספקת כבר, מספקת להיות גם אומנותם. רבי שמעון בר יוחאי היה במדרגה של בצלאל. כמו שאצל בצלאל, מה שהוא הבין, הוא יכול להגיע לעולם המעשה בדיוק. כמו שהוא הבין, כך הוא יעשה. אין אצלו פער בין המעשה ובין המחשבה, שבשביל זה צריך לעורר את הרגש, הרגש ידחף, ואז בשביל זה צריך להתפלל, כדי שהתפילה תיתן לנו הרבה עומק של הרגש, ויכולת לבצע. רבי שמעון בר יוחאי, התורה לבד ממלאת אותו, עד שהיא תופסת גם את הצורך של הרגש. היא מוותרת על הרגש, כי התורה פועלת אותו דבר. התורה, בכוח של התורה, יש גם כוחות מעשיים. ככל שהתורה היא גדולה מאוד, יש לה יכולת גם לבצע. להמציא כוחות ממקום שנדמה לנו שלא נשאר כוח. ראינו את זה אצל משה רבנו, שהיו שלושה אחים, משה רבנו, אהרון הכהן ומרים. בזכות משה רבנו היה המן, יורד מהשמיים, בזכות אהרון ענני כבוד, ובזכות מרים, באר המים. נפטרה מרים, אז פסקו המים, ולא היה מים לעם לשתות. בתם עוד שם מרים, ולא היה מים לעם לשתות. חזרו המים בזכות משה רבנו ואהרון. שרבנו, הכוח שלו, התפקיד שלו זה תורה, לא להתעסק במים. אבל התורה כוללת גם את זה. אם יש צורך, התורה יכולה להוציא אל הפועל גם את המים. מת אהרון, בטלו ענני כבוד וחזרו בזכות משה. כוח התורה שלו היה יכול לעשות אותו, אם יש צורך, לוחם, גיבור, עשיר, בעל מקצוע, הוא יכול, אין דבר שהוא לא יוכל לעשות אותו אם יהיה צורך. לכתחילה הוא לא צריך להתעסק בזה. יש אומנים, הם יתעסקו באומנות. הוא יעסוק בתורה. אבל אם יהיה צורך, פתאום אין אומן, אין מישהו שיכול להוציא לפועל איזה שליחות, יעוד, משה רבנו יכול לעשות הכל. פתאום יתגלה שמשה רבנו הוא זה שלוחם בעוד מלך הבשן, הוא זה שיכול לשבור את הלוחות לעיני כל ישראל ולחצוב מההר אבני ספיר, כנראה איזה כישרון מיוחד לחצוב את הלוחות החדשים, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ומשה רבנו היה סופר סתם. כמה תלמידי חכמים יודעים להיות סופרי סתם, לכתוב באומנות וביופי. משה רבנו בשבוע האחרון כתב של החיים שלו, כתב 13 ספרי תורה. נתן ספר תורה לכל שבט, וספר תורה אחד לשבט לוי. וכל תג ששם, וכל צורה של אות, של כל הדורות, לומדים מהספר תורה של משה רבנו. אז הוא היה גם צייר, גם אומן, וגיבור, ומשפטן, שהוא שפט, וסידר שופטים. כל צורך שיש, התורה יכולה למלות. וכתפילה, אם יש אחרים שיעשו את זה, עדיף שאחרים יעשו את זה. וחבל על כל רגע של תורה, כי אחרים לא יכולים ללמוד תורה כמו משה רבנו. אהרון הכהן לא ימלא את מקומו של משה רבנו, וגם לא מרים הנביאה. אבל משה רבנו כן יכול למלות את מקומו. לכן, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה לו כישרון בזכות התורה, גם של האומנות, שהוא יכול להוציא לפועל את הכל, אז תורתם אומנותם, הכוונה היא שהתורה יכולה לתת כל מה שאומנות נותנת. ולכן הוא פטור מתפילה.